חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. הלו, 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 אפרת אנזל, חברתי משכבר הימים, אשתי השנייה או שמה הראשונה, זוגתי שתיבדל למשק הבית הלא משותף.
יש לך את זה ביותר מותש, יש לך את זה ביותר זוגיות ארוכת שנים של מה אני כבר יכולה לחדש לך?
לא.
לוקסי, תראה מה זה.
מה אני רואה?
אני מנחה את התוכנית היום בתנוחה חדשה, אני רוצה לגוון לנו.
זה התנוחה החדשה? ידיים באוויר, חברים, את זה עוד לא ראיתם.
מה קורה? אתה מתרגש?
חמדולילה.
איך אנחנו אוהבים פרקי סיום עונה שמוציאים אותנו לחופש? חגים, אני מאוד שמחה מהחגים שבפתח.
את לא מתבאסת בתור אימא לצאצא קטן שרבץ לך בתוך הווריד עכשיו חודשיים?
כן.
לקבל עכשיו הצצה קטנה אל איך נראים החיים של בני אדם בוגרים עובדים ומתפרנסים, ואז שוב פעם לקבל חול מועד?
אני יכולה לצמצם את זה למילה אחת.
כן.
השחלה. אבל האמת שדווקא בקיץ לא טסנו לחול בגלל המופע השקה של עומרי.
אוקיי.
אנחנו טסים בחגים, אז אני שבועיים לא אהיה פה. אז החגים יטוסו לי ביאף.
ביאף.
ואז באמת אני אהיה כל היום עם הילדים. וואי. אני אהיה כל היום עם הילדים גם בקופסה מאוד מאוד קטנה, באוטו. אנחנו נוסעים לאיסלנד.
לא ידעתי, ידעתי?
כן, כן, זה יהיה קר ומגניב.
מה איסלנד?
או קר ולא מגניב, אנחנו לא יודעים.
קר לך ומגניב.
זה תמיד היה חלום שלי, לקחת את הילד שלי לטיול גיוס, או למקסיקו או לאיסלנד.
כל הרביעייה, אליזה?
כן.
בתוך אוטו אחד?
כן.
גם אומרי בה?
כן.
וואו.
ולכן כל דבר שלא הספקתי בפרויקטים זה בגלל התחקיר האינסופי שצריך לעשות על המדינה הזאת, המדינה חולה, כן?
כן.
עכשיו אני רוצה להגיד לך גם, אם רוצים לדבר קצת על קולינריה באיסלנד, אז חיפשתי קצת מסעדות ברייקוויק, בבירה.
כן.
ויש שם מסעדה שמגישה סשימי לוויתן, חזה פפין, אתה יודע מה זה פפין?
מה זה פפין?
זה החיה המתוקה הזאת, זה הטוקי ים שיש להם.
כן, כן, עם המקור הזה.
ורוטן שרק.
זה מנה שאני שמעתי עליה רבות בחיי.
קריש מוצס?
אז...
או קריש רקוב? רקוב?
רקוב.
אינני מעוניינת, באף אחד מהשלושה. וזה כל כך מדהים, זה מעיד כמה אוכל הוא בעצם עניין תרבותי. כלומר, אני שבאמת מוכנה לאכול כל דבר שמגישים לי פה במדינת ישראל, בערך לא מסוגלת לטוס 7 שעות צפונה, ולאכול לוויתן, קריש או פפין. טוקי ים חמוד, מתוק, מתוק. אני מאוד אוהבת את הפרקים האלה. הפרקים שמעידים על כך שתכף ומיד אנחנו יוצאים לנו לפגרת החגים. אני כל כך אוהבת חגים. אני זאת שאוהבת חגים.
אני לא. זמן מבוזבז.
למה מבוזבז? כאילו, נכון שבמקום לחזור לעבודה, כמו בן אדם נורמלי.
א', אנחנו כאילו חילונים תחת. אז אם לא הולכים למשפחה של אבישי,
כן.
שהם באים כאילו ממשפחה דתית ענפה ובקיעה בכל מה שקשור לפן הזה, אז כאילו, אנחנו אוכלים ארוחת ערב. זה נחמד.
איפה? עם המשפחה.
עם המשפחה, הולכים, אוכלים ארוחת ערב, מתפזרים לבתים, זה חג.
לא, לא, אז אצלנו אנחנו לא, בתור אשכנזיה מותר לי להגיד לך את זה, אנחנו לא אשכנזים מבאסים כמו המשפחה שלך. כאילו, אולי.
אני דיברתי על חילונים, את הפכת את זה לעדתי, אבל בסדר, אני ארשום את זה רגע בצד. גזענית.
לא, תקשיב רגע.
נו.
כי יש מלא 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 מסורות מקסימות בראש השנה. שרוב עדות אשכנז לא מציינות את הדבר הזה. לא מציינות את כל סימני החג, את הסלק והתרד וה...
לא, מציינים, זה נמצא שם על השולחן, טובלים תפוח בדבש, אבל כאילו לא מעבר, זה סיפור של דקה ו-40.
אבל יש עוד הרבה יותר סימנים חוץ מהתפוח בדבש.
לא, תפוח בדבש, סלק וקרישה וכל הדברים האלה נמצאים על השולחן בתור איזה שהוא...
קיצור, אני נורא אוהבת מסורות. אני מתה למסורת הזאת קודם כל, כי אני אוהבת טקסים, ואני חושבת שטקסים זה בסיס נהדר להעניק לילדים שלנו זיכרונות. עכשיו, יש את השנה האזרחית, אבל היא תקועה בדצמבר, חורף, כאילו זה לא כזה כיף, ולי מתאים ממש התחילת שנה, היא מסונכרנת לי גם עם אחרי החופש הגדול, פותחים את שנת הלימודים, חוגגים את השנה החדשה עם דברים מתוקים, שזה כל הילדים אוהבים, ויש אחלה מאכלים בראש השנה גם, אני מתה על זה.
מה יש בראש השנה? מעבר לתפוח בדבש, יש את סממני החג בדמות ירקות.
שזה מלא, זה סלק, וזה תרד, וזה קרישה, ורימון, ותמרים, וזה דברים נהדרים.
ויש דג, שתהיו לראש ולא לזנב.
נכון.
וזהו, מה עוד יש? ואני
מתה על דגים.
אולי בגלל זה, אני לא אוהב דגים.
נכון, ומאכלים עגולים, הרי בראש השנה צריך לאכול דברים עגולים. אז בעצם כל דבר שהוא עגול, הוא חלק מ...
מה אתם אוכלים עגול?
גפילטה פיש.
מגלגלים את הגפילטה.
מה עוד אנחנו אוכלים?
אני מוכן לאכול עוגיה, עגולה. טעימה.
אני גם אוהבת, אתה יודע, את ה... לא יודעת, אני אוהבת את ראש השנה.
אוקיי, לא, מפרגן, בסדר.
בסדר?
בסדר.
אוהבת חגים. חוץ מזה שהשנה אנחנו חצי... רוב החגים לא נהיה בארץ.
כן, אתם תאכלו לוויתנים ו...
אנחנו לא. אני מתחייבת, אין שום סיכוי בעולם שאני אוכלת לוויתן או פפין. ואם אתם לא יודעים מה זה פפין, תעשו גוגל, זה פשוט החיה הכי חמודה בעולם.
כן, מה זה? זה סוג של פינגווין עם פרצוף של טוקי.
זה טוקי ים, ככה זה נקרא.
טוקי ים.
טוקי ים.
טוקי ים.
כן.
אוקיי.
כן.
אז אנחנו בפתחה של שנת תשפ"ד.
שנת השיפודים.
שנת תשפד.
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 שנת תשפדי.
אבל מאחורינו שנת תשפג, שנה שלמה שבה הקולינריה הישראלית עברה, וואי 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 מה היא עברה.
מלא תהפוכות היו השנה.
מלא דברים.
כן.
אז אני מציע שלא נתמהה ונקפוץ ישר ראש לכל הדברים, כל הטרנדים והתופעות והמקומות שעשו את השנה.
אנחנו גם נבחר את משלוח השנה וארוחת השנה ואת שף השנה, איש הקולינריה של השנה, ירק השנה, נבחר את ירק השנה. בעצם כל הדברים שהשפיעו על מה שאנחנו אוכלים השנה, גם בחוץ וגם בבית. זה המון דברים, נקווה שנספיק את הכל. אפשר להתחיל?
לפני שנתחיל כפרק סיום העונה, אנחנו יוצאים לנו לפגרת חגים קטנה ומתוקה, ונחזור כמובן אחריהם, נעדכן אתכם ברשתות חברתיות מתי, אבל...
אבל?
אם אתם מתגעגעים ורוצים עוד את מנת האנזל ולוקסי שלכם, אתם מוזמנים תמיד להקשיב לפרקים ישנים, בטוח יש איזה פרק שפספסתם, פרק שאתם רוצים להיזכר בו שוב, חומר גלם שהתחלתם להשתמש בו מחדש, אז אנחנו מזמינים אתכם להקשיב לפרקים ישנים, וכמובן לספר לכל החברים שלכם. בשולחן ערב החג ולמשפחה עלינו ועל התוכנית המהממת, תוכלו לספר על הרימון, על התפוח, על הדבש, על הכל.
נכון, אתם יכולים ממש להתכונן לערב השנה החדשה, בעיקר אם אתם עומדים בפקק בדרך לארוחה. נראה לי שיש לנו פרק על כל נושא בעולם.
כן, כן.
תראה, א',
סטופ.
ח', חסה, היה פרק.
היה פרק.
עכשיו אתה.
א',
סטופ.
ג', גזר.
היה פרק.
לייזה פאנלים. טוב, חברים, בוא נתחיל. מה קרה בקולינריה השנה?
תראה, קודם כל השאלה, מה קרה במדינה השנה?
אוקיי.
Okay. אנחנו הרי בסופו של דבר יודעים, יודעים, עשיתי מזה קריירה, okay. לדבר על זה, שבסופו של דבר מה שיושב לנו בצלחת, זה שיקוף של מה שאנחנו עוברים בחיים. Mm-hmm. ואם אנחנו רוצים להבין מה קרה לנו השנה, אנחנו צריכים להבין את התהליכים שעוברים עלינו כמין אנושי, ובמקרה הספציפי הזה, שאנחנו מדברים על סיכום השנה בקולינריה הישראלית המקומית, זה מה קרה במדינת ישראל השנה, ומתוך זה נבין את כל המגמות. מה הדבר שקרה לנו השנה?
המחאה.
המחאה.
או שמה הרפורמה, מה קדם למה?
הרפורמה קדמה, אבל מה אתה חושב? איך זה השפיע?
וואו, זה השפיע חבל על הזמן. תראי, אומרים שעוד לא נפל הבום הכלכלי של הקורונה, שאנחנו צוחבים מאז שזה תכף יקרה, בינתיים הריביות עולות, יש ריח של מיתון באוויר, צד שני נפתחים מלא מקומות חדשים. אמנם יותר זולים, יותר עדכניים, יותר נגישים בקטגוריית ה-value for money, אבל יש איזושהי תחושה באוויר שעוד שנייה הכל קורס. המחאה רק הצטרפה לכל הנזקים הכלכליים שהקורונה הביאה איתה, והבעיות בכוח אדם, והובילה להרבה בעיות שהיו קיימות, אבל רק התעצמו מעצם זה שהעיר נסגרת בשבתות, וקשה להגיע אליה מבחוץ, ויש הרבה אנשים שלא בראש מעייניהם כרגע להוציא כסף במסעדה.
ואמרת הרבה דברים.
אמרתי הרבה דברים.
אני אגיד לך כמה דברים ממה שאמרת. קודם כל, הזכרת את הקורונה. קודם כל אמרת על הקורונה. הרי בשנה שעברה, כשסיכמנו את השנה שעברה, אמרנו, נגמרה הקורונה, אנחנו יוצאים כחץ שלוח. כולם רוצים להיות בחוץ, כולם רוצים לבלות.
נכון.
ואנחנו עדיין במוב הזה, והמוב הזה הוא זה שגרם לכל הפתיחות של השנה. התחושה הזאת של יאללה! יאללה, בואו נחיה את החיים.
לרגע אי אפשר היה להשיג מקום במסעדה בישראל.
ממש.
לשבועיים.
יותר, כאילו מרגע שהקורונה נגמרה, היה לנו איזה שנה שאי אפשר היה להשיג מקומות במסעדות. אבל הכסף נגמר. עכשיו ידענו, כמו שאתה ציינת, ידענו בסוף הקורונה שמתישהו הכסף ייגמר, ידענו שיהיה מיתון, אבל אז באה המחאה ולקחה את זה לקיצון.
כן.
זה הבעיה. נפתחים עליהם מקומות חדשים, כולם רוצים ללכת לאכול בהם, אבל אי אפשר גם וגם 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 וגם.
אני חושב שיותר מהכל, מה שאומרת הרפורמה סלש המחאה ביחד, זה שהעתיד לא ברור.
כן.
כשהעתיד לא ברור, את לא יודעת למה להתכונן, ואם את לא יודעת למה להתכונן, את לא יודעת איך לחיות היום. גם כמסעדן או גם כסועד, את לא יודעת אם שווה לך להוציא עכשיו 500 שקל לארוחה, והבייביסיטר והחנייה וכל הסיפור הזה, כי מי יודע מה יהיה עוד חודש חודשיים, חברות נסגרות, מצמצמים הייטק, הכל, הרבה דברים קורים פה,
כן.
והחוסר ודאות הזה מאוד מאוד משפיע על הענף.
הוא קודם כל גורם לידיים של הלקוחות טיפה טיפה להיסגר.
נכון.
ככה, בוא לא נצא עכשיו כל שבוע, בוא נצא פעם בחודש. בין אם אתה מרגיש את זה בחשבון בנק, או בין אם אתה עדיין לא, אבל אתה באמת חושש מזה שתתחיל להרגיש את זה בחשבון בנק.
נכון.
ואז זה מתחיל להשפיע גם על בחירת ז'אנר היציאה.
נכון.
כלומר, אני אצא, אבל אני לא אצא עכשיו למסעדה מאוד מאוד יקרה, אלא למסעדה קצת פחות יקרה. שאגב, זה מאוד מאוד הגיוני. כי בסופו של דבר, אנחנו פשוט רוצים לצאת. אנחנו רוצים לבלות. זה מה שחשוב לנו. את the end of the day, שנחזור הביתה, יכול שהיה לנו ביס מדהים, משוגע, והוא עלה לנו הביס הזה 150 שקל, יכול שיהיה לנו אחלה ביס טעים, קטן, אפילו חזרנו קצת, לא כאלה סביעים, אבל עלה לנו 20 שקלים. אבל גם פה וגם פה, אם יהיה לי דרינק טוב ליד, אני אחזור הביתה שמחה.
מהחוויה.
מהחוויה. מעצם העובדה שיצאתי, שקמתי, התקלחתי, התלבשתי, הלכתי עם בעלי, ישבתי באיזה מקום, דיברתי איתו, הקדשנו תשומת לב זה לזה, ואנשים עושים את החשבון הזה, של אם אני יכול עדיין לבלות, ועדיין לחזור שמח הביתה, אבל לא שילמתי 600 שקל לראש, שזה מה שקורה במסעדות היקרות,
כן.
אז אני הרבה יותר מאושרת, ואני גם יכולה להבטיח לעצמי שגם עוד שבועיים יהיה לי כסף לצאת למסעדה.
כן.
זה העניין.
אני מסכים איתך לגמרי, אבל סייד אפקט של המחאה, של כל מה שקורה פה, זה שהרבה מסעדות שהיו פעילות מאוד בסופי שבוע ובימי שבת, החליטו שהם מצמצמים פעילות בשבת.
ברור.
חיים כהן, יובל בנריה.
יובל בנריה בשבתות כן מאפשר לבוא דווקא לתפריט של אחרי הפגנה.
מפרש, תפריט של 8:30, 9 כזה.
כן.
מאוחר, אבל כולם עשו אדפטציות, זה מה שאני כן. מתכוון. כדי להתאים את עצמם לסיטואציה החדשה, יש כאלה שהחליטו שהם סוגרים לגמרי, לא פותחים יותר, לא משתלם להם.
תקשיב, אני שמעתי מהאנשים.
כן.
מה שקרה, כמה מחברי הטובים ביותר, אינם גרים בתל אביב. המשפחה שלי. כשאני התחלתי לשמוע מהאנשים, מה, היום ניפגש בתל אביב? לא, תזבי, אולי תהיה הפגנה. כלומר, אנשים שלא מצליחים לעקוב אחרי כמויות ההפגנות שכל הזמן יש,
כן.
ואין לי שום ביקורת כמובן כלפי המחאה, להפך, אני חלק ממנה לגמרי, חלק פעיל, אבל ברגע שאנשים מפחדים להיכנס לתל אביב, כי הם לא יודעים אם הם יפלו על ההפגנה, כן או לא, הם מתחילים לחשוב אם להיכנס. וזה גורם לקשיים למסעדות בתוך תל אביב, ולפריחת מסעדות בפריפריה.
אוקיי.
כי אנשים יגידו, במקום עכשיו לצאת לתוך תל אביב, אני אצא החוצה. אני אסע לי לקריית אונו, אני אסע להוד השרון, יש שם מסעדות טובות, אולי לא בדיוק המסעדה שרציתי לאכול בה, אבל אני לא אתקע בפקקים.
נכון.
On top of it, תוסיף את תל אביב שנהייתה בלתי.
נוראית.
בפקקים.
ממש.
אי אפשר לזוז בעיר, כאילו אני, היא מתחילה לשבור אותי, ואם שוברת אותי, אנחנו בבעיה.
לאחרונה, שמשום מה החליטו להוריד את כל החניות,
וואו.
בקוטר של 500 מטר מהבתים שלנו, מה קרה? הורידו איזה 1,000 חניות.
בגלל
הרכבת הקלה.
בגלל
הסגירה.
כן,
הסגירה של אלנבי, כן. של הרכבת הקלה, בלה בלה בלה. הורידו את כל רוטשילד, הורידו את כל החשמונאים, הורידו מלא חניות.
כן.
זה קשוח למי שיש לו אוטו.
אי אפשר לזוז בעיר.
כן.
פקקים כל הזמן במהלך היום, מאוד 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 קשה. זה כאילו הופך את החיים של מי שגר בתל אביב למאוד מאוד שכונתיים. אתה ממש נע ברדיוס הרגל והאופניים שלך. ושוב, זה מאוד פוגע בעסקים שמבוססים לא רק על תושבי תל אביב, אלא גם על ההגעה מבחוץ. ואם מוסיפים לזה גם את העובדה שאחרי הקורונה יש אנשים שעדיין חלק מהשבוע עובדים מהבית, בקיצור, לא פשוט עכשיו לענף שלנו מהמון מניעים שונים ומשונים. ועל זה תוסיף, גם זרקת את העניין הזה של ההתייקרות, עליית המחיר של חומרי הגלם. כלומר, המסעדות מתמודדות גם עם מחירים הרבה יותר יקרים של חומרי הגלם, עלייה גם ב-labor cost, בשכר העובדים, אז המסעדה מתייקרת עוד יותר, ואז מסעדות שהיו יקרות, הופכות להיות כמעט בלתי נגישות לחתכים מאוד מאוד גדולים באוכלוסייה.
כן, מה שהיה casual לפני 5 שנים, נהיה ה-low-end, ומה שהיה יקר, נהיה casual. מבחינת טווחי מחירים. היום לצאת למסעדה 250 שקל לראש, זה סטנדרט, כאילו.
זה סטנדרט.
כאילו, עזוי, אם את רוצה איזה דרינק.
זה מצחיק, אתה יודע, אנחנו אחר כך בהמשך התוכנית, אנחנו בוחרים את מסעדת השנה ומסעדת הקז'ואל של השנה. Mm-hmm. אני אעשה ספוילר שבמסעדת הקז'ואל של השנה, אני ישבתי, נתקעתי, הסתכלתי על המחשב במשך זמן מאוד ארוך, ואמרתי עצמי, איזה קז'ואל? כמעט ואין מסעדות קז'ואל. כאילו, מה זאת אומרת אין קז'ואל? יש מסעדות קז'ואל, אבל גם הן כבר הפכו להיות יחסית יקרות.
כן.
כמו שאמרת, 250 שקל זה אהלן אהלן? כן. זה לא נורמלי.
כן.
זה לא נורמלי.
אוקיי. אז אחרי שביאסנו אתכם עם הפתיחה הקשה מאוד הזאת, נראה לי...
אבל זו פתיחה מאוד ריאלית.
לא, ריאלית, אבל המציאות מבאסת.
כן.
אולי נדבר קצת על הצדדים החיוביים שקרו עם כל הרפורמה הזאת שקרתה וכל המהפכה.
כן.
אז אכן אחד הדברים שנוצרו מכל התהפוכות שעברנו בחצי שנה האחרונה, או כמעט בשנה האחרונה כבר, אנחנו עוד שנייה בשנה, זה שפתאום צצו להם כפטריות אחרי הגשם, מסעדות מדהימות של מיטב השפים, לא תגיד יפתחו איזשהו משהו קיקיוני, ואני אפשר לקחת את הכל ולשים אותם בכל כך הרבה קטגוריות שונות, אבל זה מאפיין את אותם מסעדות, שהדבר שהכי מאפיין אותם, זה שמבחינת value for money, הן מאוד 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 נגישות.
איזה למשל?
למשל, גן השקמים של דן, וזה אותם שמות שיחזרו שוב ושוב, כי זה דברים מאוד מאוד חדשים. קלבריה של בנצי ארבל, למפור של החבר'ה של הנוי, ושפתחו שם עם הקבוצה של אייל שני.
בן מינונג של רובננקו ושל לילך רווה.
נכון, אבל פתאום נהיו מסעדות. אני הייתי בארטל פורמל, שהיא אחרי כאילו קלאסיקה צרפתית, כביכול כבדה וכו וכו, מחירים הכי נוחים ומעולים ואוכל מדהים. אני אזכיר אותה עוד בהמשך, אבל פתאום נהיה סיטואציה שבה את באמת יכולה לצאת לדרינק ונשנוש פלוס, ולסיים בפחות מ-200 שקל.
אז זה הפוך מכל מה שאמרנו בפתיח.
נכון. כי באמת צצו להם הפטריות הקטנות האלה, אין המונים, זה לא מאות מסעדות, זה לא כל המסעדות בעיר, אבל פתאום התחילו איזה 6-7 כאלה, שמה שמאפיין אותם, אחד זה מחירים נגישים, שתיים זה שהם באזור של הבית שלי, שזה מאוד מאוד נוח, אני אף על הפריחה של כל אזור, המשולש הזה של קינג ג'ורג' מסריק הבימה, פתאום נהיה... איפה לאכול שם, לא היה איפה לאכול שם אף פעם.
נכון.
נהיה מדהים.
זה קצת נובע מתוך זה שאתה יודע, גמרו לשפץ את כל האזור הצפוני יותר בעיר, ועכשיו כאילו הכאוס הגיע ללב העיר בעצם, לאלנבי רוטשילד כל זה, אז נראה לי אנשים הכינו את הקרקע וסחרו בקינג ג'ורג', מה גם שכשאלנבי יהפוך להיות עמית רחוב שהוא ראוי להיות או אמור להיות, אז המסעדות האלה מאוד מאוד ירוויחו מטראפיק של תחנות הרכבת הקלה שהלוואי ותקרה במהרה בימינו, ואם אפשר גם בשבת. מה שאמרת אבל זה שני דברים בעצם.
כן, כן.
וכמו שאמרת, השמות האלה יחזרו בטרנדים שונים. אבל העניין הזה שאתה יכול היום בגן השקמים לאכול ביס ונשנוש, זה נובע ממש מהקונספט של המקום. כלומר, המקום מבקש לתת לך את החוויה הזאת. אבל במקביל נהייתה הבנה של סועדים שזה בסדר גם לצאת לדרינק ונשנוש. כלומר, פעם היית נכנס למסעדה, כמו ארטל פורמל, היית מרגיש צורך להזמין ארוחה מלאה, לא היית מרגיש בנוח להזמין רק דרינק ושתי ראשונות. אני חושבת שגם אנחנו כסועדים היום יותר במקום של, סליחה, זה מה שאני רוצה. ואתה לא תרגיש לא בנוח להזמין ארוחה כזאת.
כמו הלכת לראות סרט לבד.
כאילו, אני לא יכולה לדמיין מצב שלפני, לא יודעת, 5 שנים, מישהו ייכנס למסעדה רצינית, כמו טוטו, כמו פרונטו, ויזמין... קוקטייל ומנת פסטה בלבד. נכון?
לא יקרה.
לא יקרה. בטח שזה יקרה היום. זה בהחלט יכול לקרות היום. ואם גם אם מישהו ירים גבה במסעדה, א', אני לא חושבת שמישהו ירים גבה במסעדה, אנחנו כסועדים כבר לא אכפת לנו אם ירימו את הגבה הזאת. כי זה מה שיש לנו. זה הכסף שיש לנו.
את יודעת שאני ציפור מאוד יוצאת דופן בשמי הסועדים. אני לא יודע, אני כבר לא יודע איך להתייחס לכל העניין הזה. האם הייתי עושה את כל הבוג'רס של הקום ולהיכנס למסעדה בשביל דרינק ונשנוש? לא.
למה?
כי אם אני כבר נכנס למסעדה, אני רוצה לטעום כמה שיותר. יש לי אופי חזירי, אני רוצה לנסות כמה שיותר, אני לא יוכל להסתפק במנה אחת. אבל אני כן רואה את זה קורה. אני רואה את זה קורה בעיר. כן? זאת אומרת, אני מבין שזה קיים.
איזה כיף זה, לא יודע, אתה יודע, ללכת, נגיד, קנית כרטיס לקאמרי. אז לפני זה להיכנס למסעדה שם, לשתות דרינק, לאכול מנה אחת בשבע בערב, סיט ראשון, צ'יק צ'ק צ'ק על הבר, וזהו. ואז אתה גם חווה את חוויית המסעדה, אבל גם כאילו לא משיך את המכנסיים, כאילו, תקשיב, זה נהיה נורא 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 יקר. ואני אומרת את זה באמת, חלק מהמקצוע שלי זה לאכול במסעדות. אני עושה אירועים עם מסעדות, אני יועצת למסעדות, זה אפילו הוצאה מוכרת אצלי בגלל הדבר הזה, אוקיי? אני רואה אותי, את הירידה שלי באכילה במסעדות בחוץ, ולא משנה אם יש לי או אין לי את הכסף, כי זה לא הגיוני כבר, כמה שזה עולה הדבר הזה, זה ברמה הערכית זה כבר לא הגיוני.
אני כן אציין, אני אפתח סוגריים. דיברתי עם אח שלי השבוע, שלחתי אותו לאיזה מסעדה, מחוץ לתל אביב. אמרתי לו, איך היה? הוא אמר, היה טוב, אבל יקר! עכשיו, אח שלי הוא מסוג האנשים שמבאס אותם לשלם הרבה כסף על אוכל, אבל הוא נוסע ברכב של, אני לא אגיד לך כמה הוא עולה, כן? אפשר לקנות דירה.
הרבה אנשים ככה, זה עניין של
סדרי עדיפויות. זה עניין של סדרי עדיפויות, אבל אי אפשר שלא להסתכל מבחוץ על התמונה הגדולה, ולהבין שבית עולה פה מיליונים, סופר עולה פה אלפים,
וואו.
ילדים וגן ומסגרות עולה פה אלפים עד עשרות אלפים, והכל פה נורא נורא יקר.
נכון.
אז זה מבאס לצאת למסעדה ולשלם מחירים גבוהים, אבל במסגרת איפה שזה נמצא, הכל יקר.
אתה יודע איפה, אני הרגשתי את זה?
זה לא יוצא דופן, נו.
הרגשתי את זה שעשיתי, שני הילדים שלי נולדו בקיץ, ותמיד בקיץ אני מזמינה את המשפחות לארוחה. ווואלה, הילדים שלי, מה תרצו שיהיה? אז אור מאוד מאוד אוהב דגים, ונורי מאוד מאוד אוהב בשר, והוא ביקש, אני רוצה שיהיה סינטות. זה מה שהוא ביקש, שכולם יאכלו סינטה על האש. עכשיו.
בואו, סינטה.
בואו.
כמה אתם, 17?
אנחנו 29, יחד המשפחה של עומרי, המשפחה של עומרי והמשפחה שלי.
נכון, נכון, כי זה הילדים, אוקיי.
אז אני תמיד מזמינה את שני הצדדים, והרגשתי את זה מאוד מאוד בעלות של הארוחה. כי אתה יודע, להכיל 29 אנשים לארוחה בבית, זה משהו שאם אתה מבסס את הארוחה כמו שצריך על ירקות, ובונה אותה נכון, עם פחממות והכל, אני יודעת פחות או יותר כמה זה עולה להכיל. והשנה, וואו, פתאום קלטתי את המחיר של הדברים, של החומרי הגלם, והבנתי כמה זה עלה מהשנה הקודמת. תוך שנה אחת, כמה תקציב הארוחה גדל ב-40%. מטורף.
מלא.
מטורף.
כן.
זהו, אז דיברנו על המחירים, אני רוצה לקחת אותנו לטרנד נוסף.
אוקיי.
אני חושבת שבהמשך לדבר הזה, אולי אחד הטרנדים הכי בולטים שהרגשנו בעיקר לקראת סופה של השנה, זה הנושא של האוכל הספרדי.
זה ממש טרי אבל.
נכון, זה טרי. מה שקרה זה שעיכוב קל בפתיחתה של אלנה, הטאפס בר הספרדי בכיכר הבימה, גרם לזה שפשוט אלנה והוורמוטריה של אבי קשי, מצ'יקטי, נפתחו ממש בהפרש של אפצ'י זו מזו, נפתחו לנו שני טאפס ברים ספרדיים בסגנון סן סבסטיאן, בלב תל אביב, ושניהם מעולים, מקומות מעולים שלגמרי עונים לצורך שלנו לצאת ל... מה שנחזור כנראה כל הפרק, לדרינק ונשנוש.
כן.
ליכולת שלנו לשתות דרינק מעולה, בשני המקומות אגב חתומים על הדרינקים, אושיות אלכוהול ואירוח מופלאות, באלנה זה משה בודניק, שמוכר מאוד מהסושיאל קלאב, ובברימוטריה כמובן זה קשי, אחד הברמנים הטובים בתולדות המדינה, לא יעזור שום דבר, ומערך למופת, ומאחורי שניהם גם עומדים שפים מאוד מאוד טובים, באלנה זה גיא גמזו, ובברימוטריה מיכאל גרטובסקי. בקיצור, בשניהם יש אוכל נהדר, ונורא נורא כיף לבוא, לשתות דרינקים ולאכול ביסים קטנים ולא מחייבים.
מדהים כמה האוכל הספרדי מותאם לזה.
נכון.
ו...
זה התרבות של האוכל הספרדי, הפינצ'וסים.
בקושי דיברנו על אוכל ספרדי, אולי אנחנו צריכים לעשות עונה ספרדית.
רוצים עונה ספרדית?
אמרו כן, חייגו אחד, נחצו אחד.
אז זה נורא נורא כיף לאכול אוכל כזה. כיף כאילו, אתה יודע, להזמין דרינק נשנוש, ואחרי זה חצי שעה להזמין עוד איזה נשנוש, וככה הערב נמרח לו בעצלתיים, וזה מענג. קשי הביא בוורמוטריה גם צורת בילוי חדשה של לשתות בעמידה, שמאוד מקובלת בטאפס ברים בספרד, ולא התקיימה עד עכשיו בכלל לדעתי בישראל. יש שם ממש ברים של עמידה, שאתה פשוט עומד, מזמין את הדרינק, מזמין את האוכל ועומד. אז כמובן שאתה לא צריך להזמין מקום. יש שם גם קטע כזה של פח כזה, בעמידה שאתה יכול לפצלח מולים ולזרוק את ה...
ישר לפח.
כן, אתה זורק את הקליפות שלהם ישר לפח. מה שכן חשוב להגיד, שהבסטה הקדימה את כולם, הבסטה במשך שנים עושה שבוע איבריקו, שבוע ספרדי, של אוכל ספרדי. ותמיד זו התרגשות גדולה, והשנה הייתה התרגשות קצת פחות גדולה, כי פתאום יש לנו מקומות ספרדים אמיתיים בעיר, אז אנחנו נצא אליהם, לא?
למה לא? אם אפשר.
למה לא? אז יש את הספרדיות, אבל גם איטלקיות היה לנו השנה.
אז אני לא יודע אם הכותרת היא איטלקיות או אוריינטציה איטלקית. אוקיי, שוב, במסגרת כל המסעדות הטובות. כפרה מיו, בנצי ארבל פתח את קלאבריה. מעולה, דרום איטליה, מנות חריפות, פסטות פשוטות, מחירים נוחים, ואוכל מאוד 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 נגיש לנו הישראלים.
שמת לב אגב, קו הזה מקסים שהכפרה מיו שלו, שמגישה אוכל מרומא צפונה, נמצאת בצפון קינג ג'ורג', וקלאבריה שזה מרומא דרומה, נמצאת בדרום קינג ג'ורג'.
כן.
די חמוד.
די חמוד.
כן, מסדר לו.
אבל אני חושב שתמיד היה שם אוכל איטלקי ברקע של רוב מסעדות היוקרה הישראליות. יכול להיות שהן מסעדות שהן מאוד איטלקיות, כמו טוטו, כמו פרונטו, כמו כאלה, אבל גם הרבה מסעדות חדשות שנולדו ונוצרו, בין אם מיוצאי המסעדות הקודמות שהזכרתי, לבין אם מסעדות חדשות שלא קשורות, יהיה להם מנת פסטה בתפריט, יהיה להם איזושהי מנה של פסטה ממולט, יהיה להם בראשונות משהו באוריינטציה מאוד מאוד איטלקית, כן יגישו שמן זית עם פוקאצ'ה לראשונה וכל מיני כאלה, אז האוריינטציה האיטלקית תמיד הייתה איתנו, אבל פתאום אני חושב שאני מרגיש, שהיא מתחזקת עכשיו, וזה מאוד הגיוני, כי זה אוכל שנוח להכין אותו, קל להכין אותו, הוא מאוד מאוד זול למסעדה לייצר אותו, ואנחנו הישראלים נורא נורא אוהבים אותו. אז גם אם המסעדה היא לא איטלקית, היא בר יין, יש שם הרבה מנות בניחוח איטלקי.
תראה, אוכל איטלקי הוא גם אוכל מאוד כלכלי למסעדות, כי בדרך כלל מדובר בחומר גלם יחסית לא יקר, בין אם זה פסטה יבשה, באיכות גבוהה, שזה לא חומר גלם יקר, ובין אם זה פסטה טריה שאתה מכין במסעדה עצמה, שבסופו של דבר זה מבוסס על קמח וביצים.
כן.
זה מאפשר להגיש מנה מאוד מאוד מפנקת, שאנשים מאוד יאהבו, והפוד קוסט הוא יחסית נמוך. יש שם לייבור אם אתה מכין את הפסטה לבד, אבל הפוד קוסט יחסית לא גבוה. תקן אותי אם אני טועה?
לא.
לא טועה. דבר נוסף, שגם זה, אם אנחנו מסתכלים על מה עובר עלינו עכשיו כבני אדם, בתקופות כאלה של קושי, אנחנו מחפשים את האוכל המנחם. הטרנד האיטלקי יושב על המון המון צרכים כרגע מנטליים שלנו. זה גם אוכל לא יקר, זה גם אוכל שמעורר אותנו קצת לנוסטלגיה, ואנחנו תמיד בתקופות של חוסר ביטחון כלכלי וחוסר ודאות כלכלית רוצים את המוכר והבטוח. זה מאוד עונה לנו לצורך שאם אנחנו כבר הולכים למסעדה ומוצאים את הכסף שלנו, אנחנו לא רוצים לקחת סיכונים. אנחנו כסועדים לא רוצים לקחת סיכונים שנזמין מנה ולא נאהב אותה, והמסעדן לא רוצה שניקח סיכונים. הוא הרבה יותר פוחד היום מחזרת מנות מאי פעם.
נכון.
ואוכל איטלקי זה בוודאות לא יחזירו לך את המנה הזאת. אז גם פה יש עניין, ועל כל זה יושב העניין של אוכל שהוא מנחם אותנו. כלומר, אנחנו פחממות. זה מה שאנחנו רוצים, כי אנחנו חשים חוסר ביטחון. פחממה.
נכון.
פחממה רכה וטובה. ולכן זה ככה, אם מסתכלים על זה ממעוף ציפור, למה האוכל האיטלקי פורח עכשיו שוב, זה חלק מהסיבה.
אוקיי, מה עוד היה לנו השנה?
הברי יין המשיכו.
המשיכו.
כאילו שנה שעברה נפתחו לנו טו-טו-טו-טו-טו כמו פטריות אחרי הגשם מלא מלא ברי יין.
כן.
שפוי ותרצה ווינונה הנהדרת, הרבה הרבה ברי יין. המגמה הזאת המשיכה גם השנה עם קוט פתחו באחד העם, ובריקס בכיכר גבעון, ועוד מלא מלא ברי יין בכל הארץ באמת. ודווקא אני רוצה לך שנייה לשים ספוט על זה שאל תשכחו את ברי היין הטובים והוותיקים. כלומר, הצורך שלנו כל הזמן לחפש דברים חדשים, גם אני המון זמן לא הייתי בברות. אחד מברי היין הראשונים שנפתחו בתל אביב.
אוקיי.
והלכתי אליו לפני 4 חודשים, תקשיב, לא זכרתי כמה טוב שם.
טעים בברות.
היה טעים מאוד, ממש, היה גם, התפריט יין היה כל כך טוב, וזהו, לפעמים אני אומרת, לא תמיד צריך לחפש את החדש. אז זהו, אז בתוך כל הטרנד הזה, שנפתחים עוד ועוד 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 מקומות, היה לי חשוב לשים זרקור גם על, היה פה שמח לפני שנולדתי.
היה שמח, וימשיך להיות שמח.
כן.
זה מקפיץ אותנו לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, שהוא עניין הכשרות. עם כל מה שקורה היום...
מאוד שמח מה שאתה רוצה עכשיו לדבר.
בממשל הישראלי, ואנחנו מרגישים איך המדינה עושה איזשהו סיבוב ימינה. חזרה למסורת, חזרה לדת אולי, חזרה...
הדתה?
לא, אני לא רוצה להגיד הדתה, אני כן רוצה להגיד מסורתיות. חזרה אחורה. הפחד מהמודרני, הפחד מהליברלי, מהלא מוכר, לוקח הרבה אנשים שפעם אולי... קיבלו את זה בשקט, היום קמים וצועקים נגד זה, לא מבין למה, חבר'ה, 2023, עוד שנייה נגור במאדים, אין שום סיבה כאילו לפחד מקדמה, אבל פתאום נהיה עניין שמסעדות מוכרות, או מסעדות של שפים מוכרים, ופתאום מסעדות שעובדות הרבה שנים הפכו להיות כשרות.
ולמה אתה חושב שזה קורה?
אז אני לא יודע אם הדברים שזורים אחד בשני, וזה קורה מזה.
אם זה קשור לתהליך המדיני,
כאילו... אם זה קשור לתהליך, חלקם, קראתי כל מיני רעיונות עם כל מיני שפים, אמרו שזה עייפות החומר, וזה נוח לנוח יום אחד בשנה. חלקם אמרו שבאמת זה פותח אותם לקהל הרבה יותר גדול, שפעם לא היה, אבל זה קורה. גרקו של צביקי אשת, שכבר ניתה אימפריה של הרבה מקומות, פתחה סניף כשר.
אוקיי.
גרקו, כאילו מי היה מאמין.
אוקיי.
אורן אסידו עם עולה, הפך אותה לקשרה, מריפוסה בקיסריה, שאני לא יודע אם קורה משהו באמצע השבוע בקיסריה, ולא בסוף השבוע, אבל אוקיי, בחירה שלהם. אייל שני פתח את דבורה.
כן.
קבוצת מחנה יהודה פתחו את ג'י ג'י קובלה, שזה אמנם לא מסעדה גדולה וכו', אבל כן פתחו עוד תת מסעדה קשרה, והכל מסמן לנו איזשהו כיוון של התחזקות, שהרבה מסעדנים הולכים לכיוון הזה, ומעניין לאן זה יוביל.
תראה, קודם כל אני חושבת שבאמת זה מרחיב את מנעד הקהל, כי יש כאן הרבה אנשים במדינת ישראל שהם שומרי כשרות, ורוצים לצאת למסעדות. אז זה מרחיב לך את הקהל. דבר שני, אני חושבת שמכיוון שלאנשים הפרטיים יש פחות כסף לצאת למסעדות, מי שכן נשאר לו כסף זה חברות, שיש להם עורכים מחול, או שיש אירועי חברה ודברים כאלה. וכשאתה עושה אירוע חברה ויוצא לי לעבוד לא מעט עם חברות, תמיד יש את שומר הכשרות בחברה, ואתה חייב לדאוג לו. ולכן בדרך כלל כשיוצאים לאיזשהו אירוע חברה, יחפשו מסעדה כשרה.
נכון.
אז ממש, אתה יודע, אני למשל פעם, כשהייתי צריכה מסעדה כשרה, הייתי מתקשרת ללימור חברה שלי, שהיא תמיד מארגנת את כל האירועים בחברה שלה, כי היא יודעת תמיד איזה מסעדות כשרות יש. עכשיו אני כבר פחות נזקקת לה, כי פשוט יש הרבה.
כן.
ואני חושבת שיש כאן עוד אלמנט, אני חושבת שהקושי בכוח אדם, המחסור בכוח אדם, מאפשר לך למצוא כוח אדם יותר בקלות, כאשר המסעדה שלך כשרה, כי אתה בעצם מבטיח לאנשים שאתה תהיה סגור בשישי ערב ושבת צהריים, אתה מבטיח להם זמן מנוחה.
נכון.
ואם תוסיף לזה את המחאה,
כן.
אז גם אתה יכול להיות קשר, וכבר גם מה שנקרא להיות סגור בשבת עם אג'נדה גם. כלומר, אתה, מה, תפתח עכשיו לסרוויס ערב, כבר אתה סגור בשיש שבת, תיתן לעובדים שלך גם את שבת ערב חופש, וזהו.
שבת במסעדות קשרות זה סיוט. כי בקיץ, כשאנשים מבלים כן. ויוצאים, שבת יוצאת נורא מאוחר.
נכון.
ואז אתה פתוח אולי שעה.
אין היגיון. חציסית. אין היגיון לפתוח כן. את מוצש.
כן.
מה שכן, זה כן מוריד לך, סרוויסים מאוד 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 כלכליים, זה מוריד לך את שישי ערב שבת צהריים, שבקהל החילוני זה הפריים טיים.
זה הפריים טיים, זה יכול להיות 40% מההכנסות של מסעדה.
כן.
36 שעות האלה.
אבל זה לא מתכזז לך יחד עם...
לא.
עם הלייבור, כאילו שהלייבור כל כך יקר בסוף שבוע?
לא.
עדיין משתלם יותר להיות פתוח בשישי ערב שבת צהריים?
בטח.
אז שיקול לא פשוט.
שיקול לא פשוט, כן.
להחלטה שצריך לעשות מה שנקרא בצמוד לרואי החשבון. לכו לטיקו, סתם.
לכו לאבא שלך, למה טיקו? את באה מראיית חשבון.
אני באה מראיית חשבון, זה נכון. כי אני לא יודעת, הנה, תראה איזה בחורה כנה, לא עושה פרסום עצמי פה בפודקאסט, למרות שהיא יכולה.
חבר'ה, דוד אנזל הוא רואי החשבון הכי טוב שיש, בו בן אדם הכי חמוד שיש, בואי, נפוטיזם עד הסוף.
התוכנית בחסות אנזל ושות, משרד רואי חשבון בהוד השרון.
מה עוד היה לנו השנה?
אם כבר דיברנו על דוד אנזל שהצטרף אלינו לטיול שלנו בפיימונטה, אז כן, הסיורים קולינריים זה משהו שמאוד מאוד התחזק השנה.
נכון, נכון.
אנחנו טסנו לנו לפיימונטה, לקחנו לנו קבוצה, ועכשיו יש לא מעט סיורים קולינריים שיוצאים לארצות זרות, אבל גם בישראל. כלומר, אנשים לא מחפשים רק מסעדות, אלא מחפשים חוויות.
נכון.
החוויות האלה ממש 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 מבחינתם לא חייבות להתקיים בתל אביב. לא רק סיורים בשוק הקרמל או שוק התקווה, כפי שהיה לאורך שנים, או שוק תלפיות, או שוק אקו.
נכון, וגם בשווקים האלה, שפעם היה סיור אחד לעבור שם, היום כבר יש מספר סיורים כן. בכל שוק. שווק.
כל שווק.
כל שווק.
יש הרבה סיורים שהם יותר חקלאים, הם יותר לצאת לטבע, שזה משהו שאנשים מאוד מאוד מחפשים. מותר להגיד שגם אנחנו עובדים על איזשהו סיור מרתק מחוץ לתל אביב.
נכון, stay tuned. עשינו את החוויה הקולינרית הזאת בפיימונטה, את ואני, ועוד קבוצה של 18 מחברינו הטובים ביותר.
פלוס דוד.
פלוס דוד, שלא היה בליינאפ, אבל איכשהו השתחל לתוך התוכנית הזאת. וזה היה, אני עברתי חוויה חוץ גופית. דיברנו על זה אחר כך, ואמרתי לך, אפרת, אני... למי שלא יודע, עשינו לפני מספר עונות עונה איטלקית, ודיברנו על כל מחוז ומחוז באיטליה. כתוצאה מכך הדבר הזה התגלגל, חברנו לווינספיריישן, והוצאנו טיול קולינרי, 6 ימים של אקסטזה קולינרית, של, של, של כמהין ומשלן, ויצרני גבינות ויצרני נקניקים, ו, וחקלאות והכל, ומה לא, ואני התפוצצתי המוח, אני, למרות שעברתי את הסיור הזה ביחד איתך, הרגשתי שאני חווה את הסיור הזה ביחד איתך.
אכן הרגשתי, חווית.
אכן חוויתי אותו, והוא היה מדהים, ואנחנו מוצאים עוד אחד, כפי ששמעתם עוד לפני שעל הפרק, אבל מי שרוצה עדיין יש מספר מקומות אחרונים שנשארו.
כי לא פרסמנו,
כי לא פרסמנו את זה.
רק דיברנו על זה בפרק מהחרדות.
אבל כן. אם אתם רוצים, כנסו לאתר שלי, כנסו לאפרת, דברו איתנו באינסטגרם, יש שם את כל הפרטים. אנחנו טסים במתי זה יוצא? 26 לפברואר, עוד יש זמן.
כן.
אבל כן, סיורים קולינריים זה משהו שנהיה...
הוא נהיה כל כך חזק.
הרים פרופיל.
אם אני מנסה לייצר איזושהי תובנה סביב זה, אז אני חושבת שכמו שלפני בערך 15 שנה, פרץ הפייסבוק לחיים שלנו, ואז כל אחד הבין שהוא... ראוי להיות מישהו שכל אחד הוא סמבדי ולכל אחד יש מה לומר, הרי זה לא היה לפני עידן הרשתות החברתיות. היו עיתונאים שהיו כותבים, היו אנשי טלוויזיה שהיו מדברים, פתאום ברשתות החברתיות, כל אחד קיבל במה. אז בדומה לתהליך הזה, אני מרגישה שעכשיו כל לוקיישן מקבל במה. כלומר, האם חשבת אי פעם שתצא לסיור קולינרי ברחובות?
לא.
יש היום סיור קולינרי מצוין ברחובות שמעבירה מיקה הסגולה. יש סיור נהדר בפרדס חנה קרקור, שמעבירה טלי גוטליב. כלומר, בעצם כל ספוט שאתה היום מסתכל עליו, אתה יכול למצוא סיור קולינרי מעניין, ואנשים חקרנים שמחפשים דברים חדשים, ולא אכפת להם קצת לנסוע, יכולים למצוא תוכן נהדר בכמעט בכל מקום בארץ.
כן.
כלומר, הסיורים הקולינריים זה לגמרי here to stay, זה לגמרי טרנד ש... מלווה אותנו כבר הרבה זמן, והוא ממשיך.
וכמו שיוצאים החוצה, ככה גם אנחנו מתכנסים פנימה, ונוצרות קהילות שכונתיות פתאום.
קהילות שכונתיות זה הדבר מבחינתי, אתה יודע, תמיד שאני אומרת שכשאני אפתח את המקום שלי, ובעזרת השם שזה יקרה כבר, אז זה יהיה באמת מקום מאוד מאוד שכונתי. אני חושבת שגם הקושי התנועתי במדינת ישראל מאוד תורם לזה, וגם החשק שלנו ליציאה לא מחייבת. ואנחנו רואים יותר ויותר, כמובן לא רק בתל אביב, מקומות קטנים שנפתחים. סטייל עדינה, המקום שהיום אני עושה לו את האוצרות הקולינרית בשנקין.
שהתחילה כמדניית גבינות?
כן.
והיום כאילו זה ממש הנג-אוט. יש שם מלא שולחנות בחוץ, אנשים יושבים עם דרינק ונשנושים. איך זה קרה?
זה גם יושבים לשולחנות בחוץ, אבל גם העירייה שמה ספסלים, אז פשוט אנשים באים וקונים בקבוק יין, קר, במחיר מעולה, ופשוט יושבים על ספסל עם יין, פלטת גבינות במחיר הכי, הכי אטרקטיבי בתל אביב בערך. וזה כזה לא, זה לא מחייב. ושוב, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, בסוף אתה חוזר הביתה עם החוויה ששתית דרינק, לקחת ביסטיים, לא עלה לך המון 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 כסף, וזה היה פינת אסקפיזם קלה, מה שנקרא מלצ'ט פינת אסקפיזם. בערב כזה, חזרת אפילו ב9 בערב הביתה, אחרי בילוי, שמח וטוב לבב. ואני חושבת שזה, לשם אנחנו הולכים, לבילויים הקטנים השכונתיים, וככל שהמצב התנועתי בישראל הולך ומחמיר, זה ילך ויגדל.
אוקיי.
זה הכל.
אוקיי.
פשוט אנחנו מתכנסים בתוך קהילות.
תראו, אתם לא יודעים, אבל אני נמצא בסמיכות לאפרת כבר המון שנים, והמון זמן בתוך אותם שנים, ולדבר על קהילות שכונתיות, זה משהו שאפרת מדברת עליו כל הזמן, אבל את לא יוצאת עם זה הרבה החוצה, את כאילו מדברת על זה איתי ועם חברים וכאלה. כי אפרת מאמינה באמת בקהילות קטנות ולא מסיביות, ולא אוקיי, ניכנס לאוטו וניסע עכשיו 20 קילומטר, וניקח בייביסיטר ועניינים ובלגנים, כי אפשר פשוט לרדת בקפקפים,
כן.
ולנשנש משהו וליהנות מזה.
ולהרגיש שייך. זה הסיבה למשל ששנינו מרגישים מאוד מאוד שייכים, וכבר הזכרנו כאן את גן השיקמים. שגם זה בילוי שכונתי. כלומר, גן השיקמים בהחלט, מקום נפתח של דנלי בכיכר הבימה.
דנלי ברמן.
דנלי ברמן ושל קבוצת We Like You Too, שיש להם הרבה מאוד עסקים בתל אביב. הם פתחו את גן השיקמים, אגב, מקום גאוני. אמרתי לרגע, ואחד הבעלים לפני כמה זמן, אמרתי לו, אתה יודע, לפעמים אתה נכנס למקום ואתה מקנה. כי אתה אומר, יא, מה, זה, איך הם עשו את הדבר הזה? אני יכולתי לעשות את זה. בגן השיקמים אי אפשר לקנה. אתה יודע למה? אף אחד לא יכול לחשוב על מה שהם עשו שם. יש שם המצאות שאני בחיים לא הייתי מעלה על דעתי.
לדוגמה, אנשים עוד לא כולם היו שם.
יש שם קטע, וזה נורא שכונתי, וזה נורא 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 תל אביבי, וזה נורא משהו שאתה עושה עם טישרט וקפקפים אחרי העבודה. הם לקחו את המדרגות, שזה אזור בכיכר הבימה שלא צריך לשלם עליו שטח.
כן.
כי זה כאילו שטח ציבורי. אבל יש שם מדרגות.
נכון.
והם פשוט ייצרו שמפניירות שמתיישבות על המדרגה. ואז אתה יכול להתיישב על המדרגות.
זה ירדן בנה אותם, בעלה של דנלי.
כן, מגיע מלצר, אתה מזמין את היין, כי אתה מזמין, יכול להזמין גם דרך ברקוד כזה.
Mm-hmm.
מגיע מלצר, שם לך את היין, ומלביש לך שמפניירה על המדרגה, שיהיה לך נוח, והשמפניירה היא בעצם גם השולחן שלך, וגם המקום שמקרר את היין.
Mm-hmm.
ואתה לוקח שתי קריות, גם שיהיה לך נעים בטוסיק, ובעצם ייצרת מקום ישיבה יש מאין.
נכון.
זה משהו שכאילו, איך חשבתם עליו?
צריך לחשוב מחוץ הקופסה.
מה זה מחוץ הקופסה? עכשיו, המקום כל כך קטן, אתה לא מבין איך יש לי פה כל כך הרבה מקומות ישיבה כשהוא כל כך קטן. יש שם את הדלתות של המקום, ישבנו שם בפגישה לא מזמן, אתה, אני וגל ממליה, זוכר?
בטח. על מה ישבנו? ישבנו?
יש שם דלת, על הדלת הם שמו שולחן ב...
דלת, דלת,
על הדלת הם תלו מין מדף בעומק של 17 סנטימטר.
איפה שהידית?
איפה שהידית, 17 סנטימטר, זה היה השולחן שלנו, שמו לנו שלושה כיסאות.
ישבנו על דלת, יצאנו, בילינו על דלת.
עכשיו, היה כיף.
ברור שהיה כיף. האווירה שם, הנוכחות שם, האלכוהול שם, השירות שם, השירות שם תמיד טוב, האוכל טוב, הכל טוב, כאילו, למה, מה זה משנה?
אתה מבין? עכשיו,
אבל גאוני, כן,
ממש, עכשיו, הכוסות יין שאני מזגות מיין בקופסאות, כן? שזה גם אותי מדהים ברמה האקולוגית, שבמקום לשלח למקום הרבה בקבוקים, הם קונים את יין הבית שלהם בקרטונים. הלוואי.
הישראלים מזדעזעים מזה, אבל תסו לאיטליה, יש את זה בכל מקום.
הישראלים יכולים להזדעזע כמה שהם רוצים, רובם לא יודעים, כי, mm-hmm. כי אתה לא רואה את היין, אתה לא רואה את הבקבוק, המקום הוא כל כך לא בלתי אמצעי, שאתה אפילו לא יודע שהיין שהזמנת הרגע הגיע בקרטון, ומה הבעיה עם זה? זה קרטון שכמובן מצופה מבפנים, כן? Mm-hmm. זה לא עכשיו טעם של קרטון.
לא, ברור.
וזה גם מאפשר להם למכור את היין במחיר מאוד מאוד נגיש. אגב, גם בדומה לעדינה, המחירים של היין מאוד מאוד נמוכים, כי אין מה לעשות, אנשים רוצים לבלות ולקייף ולחזור למחרת בלי שהם חשבו 8 פעמים. אם כן או לא.
אוקיי.
Okay. לצאת.
כן. Okay.
אז הבילוי השכונתי הזה, ששוב מחזיר אותנו לדרינק ונשנוש.
Mm-hmm.
נראה לי, זה סיכום השנה בקולינריה הישראלית.
דרינק ונשנוש. ונה לבית.
וואי, ממש, לא קפקפים.
כן.
Okay. אז זה אחד הטרנדים החזקים. אתה יודע מה השאלה שלי על רקע זה?
נו.
איך על רקע כל זה, מדינת ישראל אמורה לקבל את המישלן?
Oh.
לא איך אנחנו אומרים לקבל כוכבי מישלן. זה ברור שיש כאן מסעדות שראויות לכוכבי מישלן. איך זה ירגיש? זה נשמע, זה כמעט מרגיש מנותק, אתה מבין?
תראי, בוא נעשה לכם סדר, מי שלא מעורה, למה לא היה עד היום מישלן בישראל? כי אנחנו כל הזמן מדברים על כמה הרמה של המסעדנות בישראל גבוהה, ממש גבוהה. אנשים כבר טסים לחול כל הזמן, הם יודעים למה להשוות את זה, ואנחנו ברמה מאוד מאוד גבוהה. איך יכול להיות שלא היה פה מישלן? כי מישלן בסופו של דבר הוא גוף כלכלי, זה עסק שצריך לקיים את עצמו, ואיך הוא מקיים את עצמו? מדינות משלמות לו כסף. כדי שיבוא ויהיה נוכח גם אצלהם. וגם אצלנו, מדינת ישראל, הכניסה יד לכיס, עוד בממשלה הקודמת, תהליך הזה התחיל, ועל כן מישלן באים לארץ ישראל. מה זה אומר? אנחנו לא יודעים. איך זה יתבצע? אנחנו לא יודעים. מי ייכנס ומי לא? אנחנו לא יודעים. מה אנחנו כן יודעים? א', שהרמה של המסעדנות בישראל מאוד 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 גבוהה.
מאוד.
ב', שהמערכת של מישלן זה אחד הדברים הכי סגורים מסוגרים ולא ברורים שיש. אנחנו לא יכולים לדעת אפילו מה הם בוחנים, מה הם אוהבים, מה הם מחפשים, אבל אנחנו כן יודעים שהם שמים דגש על המון 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 דברים, איכות האוכל, אבל גם אחידות וקונספט וייחודיות ושפה של התפריט ושירות לא פחות ממעולה. ואנחנו גם יודעים שהמבקרים של מישלן כבר מתרוצצים תקופה,
כן.
בינות למסעדות, אוכלים, תואמים, מבקרים, אין לדעת מי הם. עכשיו חשבתי לפני הפרק הזה, מי ייכנס ומי לא. יש את החשודים המיידיים, את אומרת אוקיי, OCD בטוח ייכנס, ג'ון וג'ורג' בטוח ייכנס, לא יודע מה, פרונטו, וואטאבר, טוטו וכאלה. אבל מישלן זה מקום שעלול להפתיע.
עשוי.
עשוי להפתיע, הם בוחנים הכל, ועל ערב אחד לא טוב, הם לא, הם בוחנים ובאים שוב, ובודקים שוב את המקום, הם לא, על זה הם שופטים, אבל באמת, אחד הדברים שכן חסרים לנו פה בישראל, ומאוד חשובים למדריכה מישלן, זה שירות.
נכון.
והשירות פה בישראל לא מספיק טוב. הוא לא לא טוב.
הוא בלתי אמצעי. הוא לא מספיק אמצעי. בסטנדרטים של מישלן, למרות שאני חייבת להגיד לך שמישלן גם בעולם קצת שינתה את הסטנדרטים, כלומר, לפני...
כן, נכון, היום יש דוכנים.
יש דוכנים, יש דוכן בתאילנד עם כוכב משלן, יש את הדוכני סושי שעם כוכב משלן.
אבל משהו בתרבות שלנו, כן. שמלצרות זה לא מקצוע, מלצרות זה משהו שעושים על הדרך, כשסטודנטים, או כשלא יודע מה, מנסים למצוא את המקצוע האמיתי, או את מיד בחיים, וצריכים שירות ממש טוב.
כן.
ממש ממש טוב, זאת אומרת, משלן מסתכלת על האוכל, היא מסתכלת על האלכוהול שתייה, כן. והיא מסתכלת על השירות.
תראה, אני קודם כל חושבת שאחרי שדיברנו על מה שנקרא דרינק ונשנוש עד עכשיו בתוכנית, אז באמת אולי זה רגע לדבר על המסעדנות העילית בישראל, שזה נכון שהיא מאוד מאוד נפגעת מהמשבר הכלכלי, בגלל שאלה הופכות להיות מסעדות שממש אתה תלך אליהן כשיש לך משהו לחגוג, אירוע. אתה לא כל שבוע תלך למסעדה כזאת, תלך פעם בחודש, פעם בחודשיים למסעדה בסדר גודל כזה, אבל אם אני שמה את עניין המחיר בצד, ומדברת על האיכות, יש פה מסעדנות מדהימה.
טורפת.
ממש, ברמה מאוד 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 גבוהה.
לראיה, הישראלים פותחים מסעדות ישראליות, כן. במרכאות בחול, ומצליחים, כן. הצלחה כבירה.
אז אני חושבת שכוכבי משלן יחולקו כאן לכמה מסעדות שהן, מה שנקרא, חשודות מיידיות, כמו OCD, זה כאילו ברור שהיא תקבל כוכב משלן, וג'ורג' וג'ון כנראה תקבל כוכב משלן, אבל יש לי עוד כמה אימורים.
Go for it.
R48.
לא הייתי.
R48 של בית R2M.
והביקורות מעורבות.
הביקורות מעורבות. אכלתי שם לפני כחודש ימים, אבל זו הייתה חוויה מאוד מכוונת משלן, ובגלל זה נזכרתי, ואני מדברת עליה הראשונה, בגלל שדיברת על עניין השירות. זה היה שירות לאילה ולאילה. זה היה שירות משלני לחלוטין, גם בכמות המלצרים שניגשים אליך לשולחן, ומפנים מהשולחן, ומאיזה כיוון הם באים לפנות לך את האוכל, והעובדה שכשיוצאות 4 מנות, אז יגיעו 2 מלצרים, ולא רק 1, על מנת שכל המנות יוגשו
בבת אחת.
מזיגת המים הנכונה, מזיגת היין הנכונה, הניקיון, המבנה של הארוחה, אתה יודע שזה היה ככה 11 מנות, בזו אחר זו, באמת חוויה משלנית וכיפית. וטעימה, היה לי מאוד מאוד טעים. אני כן יכולה להגיד ש-48 זה מסעדה שהיא קצת מנותקת מזמן ומקום, כלומר, זו הייתה ארוחה מאוד קוסמופוליטית, היא יכלה להיות מוגשת בכל מקום בעולם.
היא הייתה עכשווית מודרנית?
היא הייתה עכשווית מודרנית, היו קצת מרכיבים מוצסים בתוך הדבר הזה, בגדול היא הייתה אבל הפיין דיינינג של הפן אסיאתי. כאילו בכל מנה היה איזשהו אלמנט, או תאילנדי, או הודי, או יפני, ככה הרגשת אי שם באסיה, אבל בסופו של דבר, יכולתי לאכול ארוחה כזאת בקופנהגן, יכולתי לאכול כזאת ארוחה בלונדון, יכולתי לאכול ארוחה כזאת בתל אביב, וכשישבתי והסתכלתי מסביבי, באמת, לא יכולתי להגדיר איפה בעולם אני נמצאת. אני מציינת את זה כי זה לא דבר טוב ולא דבר רע, זה פשוט עניין של ז'אנר של מסעדה. אם תסתכל לדוגמה על האוכל של, נתן לך דוגמה, מלגו ומלבר, או ג'ורג' וג'ון, או רז רב, יש אלמנטים מקומיים בתוך התפריט. יש אלמנטים של עונתיות בתוך התפריט. ואלה דברים שישר מחברים אותך לזמן ולמקום, כי זה עונה, עונה זה זמן ומקום. ב-48 זה ממש הייתה תחושה ש... אני איפשהו בעולם. אני באיזושהי בירה אירופאית. לא בטוח איפה.
אוקיי.
מעניין.
ה-48, אגב, זה האות R באנגלית, זה לא הר.
כן.
48.
האות R באנגלית, כן. 48.
אוקיי.
אז זה, אני אגב חושבת, אם יורשה לי להמר, שמכיוון שמסעדות משלן, יש את העניין של האם המסעדה הזאת ראויה לנסיעה רחוקה. הרי מזה התחיל בכוכבי נכון, המשלן, כן. של האם המסעדה הזאת ראויה, שתחרוג מהדרך ותיסע עליה במיוחד.
ותשרוף את הצמיגים שהם מוכרים.
בדיוק. אז בהחלט יש מסעדות מחוץ לעיר שראויות לכוכב הזה. אני חושבת שמיכל יקבל כוכב, אוי ואבוי להם אם הוא לא מקבל כוכב.
פרט תראה להם מה זה.
ונומי.
כיף בנומי.
וואי, טעים בנומי.
כן.
נומי, אחת המסעדות.
כפר מונש.
אחת המסעדות הטובות היום בארץ, ממש.
זה מעניין שאמרת, כי באמת יש עכשיו פריחה של מסעדות טובות מחוץ לעיר, בואי נדבר על זה.
מי רוצה להיכנס לתל אביב? שני התל אביבים שיושבים מקטרים על תל אביב. יש לגמרי פריחה של מסעדות מחוץ לעיר. קודם כל, זה התחיל כבר בשנה שעברה, כשנומי נפתחה וממו נפתחה באילת, השנה אוהד לוי התרחב, ופתח גם את אלטר ממו, את הבר יין שצמוד לממו. נפתחה נועה, המאפייה החדשה של אלדד שמואלי, שאלדד הוא זה שהיה אחראי על אלחנן, הוא היה הבעלים של אלחנן במשמרות המאפייה. עכשיו הוא פתח בקריית ענבים את נועה, שכרגע זה רק מאפייה, והולכת להיפתח שם גם בקרוב מסעדה. ומי שלא יודע, אלדד לפני שהוא היה אופה, הוא היה שף בפועל של צפון הברקסס, ומפעלות אייל שני, קליבר גדול במטבח.
מאוד.
וואו, איזה בשלן. אז גם זאת הולכת להיפתח. וגם פריחה של מסעדות בקריית אונו. בקריית אונו. אונו, בקעת
אונו. רק על עצמי ידעתי לספר.
דבר, דבר.
וואו, תקשיבי, מה שקורה באונו, וואו, וואו, וואו.
אני לא מבינה איך עוד לא עברת לגור שם ברוב שאתה אף על מה שקורה שם.
בוא נסביר, שנייה. כן, גם אני פתחתי מסעדה חדשה בקריית אונו, היא לא מסעדה שלי, אני השף של הרשת, שישי, שישי המפורסמת מאבן גבירול, אבל מה יש בה בבקעה, בקעת אונו? אני אגיד לך, יש הרבה אנשים טובים, חלקם תל אביבים לשעבר, מרביתם עם יציבות כלכלית שפשוט מעשו בתל אביב, בעיר הקשה הזאת שרק עושה איכסה על הנשמה לאחרונה.
מה, די, אי אפשר ללכלך ככה על תל אביב, לא להגזים, לא להגזים.
הרכבת הקלה חונקת את העיר, לא יעזור בדין, זה אתר בנייה, אני גר באתר בנייה, ואני אגור באתר בנייה עוד עשור, לא רוצה.
אני אוהבת אותה.
אני מאוד אוהב אותה, ובגלל זה אני גר בתוך אתר בנייה, ולא יוצא ממנה לשדות ראויים יותר.
מה זה מנסה לבעוט אותנו החוצה העיר, נכון?
ממש, ממש.
היא ממש משתדלת.
כן. בכל מקרה, פשוט מדובר באזור עם ריכוז עצום של משפחות מבוססות, שפשוט במקום להתניע את הרכב ולנסוע לתל אביב, לחפש חנה, לשלם הון, לאכול בעוד מסעדה, לחזור הביתה, הם מקבלים שפע של מקומות נהדרים, מקומיים, אצלהם, מתחת לבית, כמו שאמרת.
דרינק ונשנוש?
דרינק, נשנוש וקפקפים, ויש שפע של מקומות נהדרים. תל אביבים במקור שלהם, ב-DNA שלהם, אבל פשוט שם, מתחת לבית, וזה בדיוק השמחה שאני הרגשתי שגם האזור שלי התרחב וכל קינג ג'ורג' אבימה נהיה אזור קולינרי. ומגיעים הטובים ביותר, ויש עבודה לכולם, וזה הרבה יותר נעים ונוח מאשר כל העבודות רכבת הקלה, ונקי ומסודר ולא שבור ועם חנייה, ואני חייב להגיד שיש שם אנשים מאוד מחונכים. באמת, כאילו פתחנו את השישי, שישי, שזה מסעדה בלי שירות.
כן.
את מקבלת את האוכל על מגש.
כן.
ובאים ילדים בני שש, שסיימו לאכול את הרול שישי שלהם, ושואלים לאן מפנים את הכלים.
חמודים.
וזה קורה לכולם, אני אומר בני שש, כי זה מפתיע שבא ילד לבד וכאילו רוצה לפנות את המגש שלו, אבל באמת אנשים מדהימים, ואני חושב שהשמות הגדולים שצצו שם, כמו רותי ברודו, שפתחה דליקטסן, כמו אהרוני שפתח שם אהרוניס, כמו גרקו שנפתחה ממש לידינו, כמו קפה נאפו,
כן.
שוואו, של קבוצת פומו המעולה, שוואו, מסעדה מעולה, קפה נאפו באמת.
מה זה? איזה מסעדה זו?
זה מסעדה איטלקית, המסעדה, אני אפר, אולי הכי יפה בארץ.
באמת?
משהו מדהים, נמצאת מטר מאיתנו, ממש שכנים טובים שלנו, אבל עזבי, עזבי אותם.
זה כל זה אבל מצטרף גם לכיסו.
כל זה מצטרף לכיסו שהייתה שם שנים, ונמצאת שם שנים.
המסעדה הכי רווחית בישראל, לא? או הכי הומה בישראל? לא יודעת אם הכי רווחית, אבל הכי עמוסה בישראל. מה? זה נתונים, לא?
מוטי טיטמן.
מוטי טיטמן פתח שם את הג'ונס, את האחות הקטנה של מלגו ומלבר, בעצם, ושל בר הג'ונס משוק לוינסקי.
אני חושב שיבואו לשם עוד הרבה מאוד שפים, כי אפשר לנשום שם, באמת.
בנדיים.
ויש שם, אפשר לנשום שם גם מבחינת המיקום לוקיישן, נוחות באזור, וגם מבחינת הקהל. קהל רעב, יש שם ריכוזים מטורפים. אני חושב שרק בשכונה שלנו, איפה שכאילו אנחנו נמצאים, יש כמה עשרות אלפי אנשים. כאילו זה הכל בניינים גבוהים, כל בניין 90 משפחות, תכפילי את זה בכמות האנשים, כל בניין כזה זה 500 איש, 1,000 איש, לא יודע.
וואו.
משהו פסיכי. כן. יש איזה 25 בניינים כאלה, שתבינו. אני חושב שזה ילך ויתרחב. כרגע, אונו זה באמת אחד המקומות הלוהטים.
אני חושבת שאונו בעצם קרתה כמה שנים אחרי שזה קרה בעוד השרון. זה תהליך שבעוד השרון קרה, התחיל לקרות לפני למעלה מעשור, והיום עוד השרון גם נפתח שם מתחם המושבה, עם נונו ומימי וגרקו, שוב אותם שמות, וניילון שזה מקבוצת כיסו. בקיצור, עוד השרון כבר שם, השנה הצטרפה לזה בקעת אונו, וסביר להניח שנראה עוד אזורים כאלה בארץ שפתאום נהיים בהם מתחמים, בעיקר של אנשים שיצאו מתל אביב ועדיין נמצאים באזור גוש דן ואו השרון, ומחפשים בילוי והסעדה ברמה של תל אביב, אבל לא בתוך העיר שחונקה ליחדיו.
חונקה ליחדיו. ראיתי מה עשית שם.
ראית?
אני מוחק את הגזענית ממקודם.
למה?
פרגן לך, קבלי כוכב זהב.
אנחנו מיד ממשיכים, אבל אני רק חייבת לשים כוכבית. מקודם דיברנו על הגעת משלן, והימרנו על כמה מסעדות שיפתחו משלן. לא נתתי את כל הרשימה שלי, אוקיי? יש עוד כמה מסעדות שיפתחו משלן, פשוט מנקר לי במוח, שאחר כך לא יעלבו ממני שפים בתל אביב, אני אצטרך לך ברחוב וגידו לי, אין זה? למה לא אמרת שאנחנו גם נקבל משלן?
לנו לא מגיע.
מגיע, מגיע, מגיע. מילגו ומילבר, מגיע לכם לגמרי, וגם פרונטו מגיע לכם,
ועוד רבות וטובות אחרות.
Yes, אבל רגע, אז אמרת אהרוניס שהוא פתח בבקעת אונו, אהרוני פתח גם פאסט פוד השנה, אז בוא נדבר קצת על פאסט פוד.
בוא נדבר קצת על פאסט פוד, ובוא נדבר על העובדה המוזרה מאוד,
כן.
מאוד, בעיניי, שהארון ייפתח מסעדת עוף ולא מסעדה סינית. כאילו, מה הקטע, הארוני? מה קשור עוף? הכל בסדר, כאילו, אכלתי את העוף של הארוני, הוא באמת אחלה, הוא נורא נורא טעים, אבל זה מגה שף שיודע לעשות הכל, ועוף צלוי זה נהדר, ואנחנו מדינת העוף, אבל לא תשים לקופנגן כדי לאכול פיצה. אתה ישראל הארוני, בגללך יש ג'ינג'ר בישראל.
אבל שנייה, הוא עבר הלאה, הוא התפתח, הוא התקדם. תראה, הארוני פתח את הקצוויה, שיש לה כמה וכמה סניפים.
כן.
ואז הוא פתח את העוף בגריל בשנקין, באמת. עכשיו מה שהוא פתח בסרונה, זה עוף מטוגן.
אני יודע, הייתי שם אתמול.
מה יכול להיות יותר טעים מעוף מטוגן בעולם? כולו חוץ מעוף צלוי.
עוף זה דבר טעים, נהדר ונפלא.
אז רגע, היית שם אתמול?
והוא יכול לשחק עם עוף כמה שהוא רוצה, אהרוני הוא עושה את זה נפלא.
אני שמעתי, אני לא מאמינה שעוד לא הייתי, זה ממש בעיה בתחקיר שלי, שלפני פרק סיום עונה, לא הלכתי לאכול את העוף של אהרוני.
מה שאנחנו באמת רוצים מהאהרוני, או אני לפחות, זה נודלס לוהט, או בקר בחצילים, או אגרול פריך, או אני רוצה את אהרוני הסיני.
אבל הוא כבר לא שם, זהו, הוא התפתח.
אז זהו, אני לא יודע אם הוא התפתח או שהוא עושה סיבוב. הוא עוד יחזור.
אני חושבת שאהרוני, כבן אדם שיצק הרבה מאוד יסודות בקולינריה הישראלית, לפעמים מרגיש שהתפקיד שלו הסתיים. כלומר, הוא החדיר לכאן את המטבח האסיאתי, היה הראשון שעשה את זה כמו שצריך, והוא באיזשהו מקום אומר, אוקיי, מי פה קחו את זה אתם? אני כבר מבין שאתם אוהבים אוכל אסיאתי, קחו את זה לבד. אני הולך עכשיו להסביר לכם כמה דברים אחרים. ואחד הדברים...
זה אוף.
זה איך שצריך לעשות אוף מטוגן.
אוקיי.
כאילו, זה נכון שKFC פה בארץ...
בוא נדבר על זה שנייה. אם אהרוני הוא בצד אחד של הסקאלה, KFC זה בצד השני. עכשיו, KFC, אם אנשים אכלו בחול, זה דבר...
מופלא!
מופלא, מדהים. אוף פחמימה, פריחה שדבוקה אליו, קרנצ'יות, טיגון.
כן.
אבל...
כן.
בארץ העופות לא טובים, לא כמו בחול.
העוף עצמו.
העוף עצמו.
חומר הגלם.
חומר הגלם. Mm-hmm. העופות האלה סובלים מטעם תפל, מגידול קשה, זאת אומרת, ואני לא יודע אם KFC זה רשת שבכמות שלה וכמות הסניפים שלה ממש מתעקשת לקבל עופות ספציפיים שגודלו בצורה ספציפית וכאלה, ויש את עניין הכשרות, ש-KFC במקור מכינים, משרים את העוף במוצרי חלב, בריביון, זה מרקח אותו, זה נותן לו טעמים וחוב פה בארץ.
זה עושה לו טוב.
אני לא חושב שזה קורה, ואנחנו מקבלים עוף בציפוי, תבלינים וכמח.
אני חושבת שה-KFC שנפתח בפאזה הזאת, כיוון שזו הפעם השלישית שמנסים להחדיר את KFC לישראל, לדעתי הוא לא קשר, ולדעתי זה כן המתכון המקורי. אני אכלתי ב-KFC בנגלה הנוכחית, נקלעתי לסיטואציה.
וזה כמו חול?
לא.
בבקשה.
מצד שני, פעם אחרונה שהייתי עם אור בפריז,
כן.
הלכנו לאיזה מסעדת מישלן,
כן.
וסיימנו ב-KFC.
כן.
ולא היה טעים.
למי לא קרה?
וואי, זה היה ארוחה נוראית במשלן הזאת, זה היה ארוחה נוראית. אכלנו בים שהיה נורא, לא משנה. וזהו, וסיימנו ב-KFC, וגם שם זה לא היה טעים, אז אני לא יודעת אם אנחנו לא מתרפקים קצת על זיכרון נעורים.
אני לא יודע, אבל בנוגע לעניין הכשרות, יש אנשים בארץ, גם אם הם לא מחפשים כשר, כן יש את עניין המסורת, הרבה אנשים לא אוכלים שרצים, ולא אוכלים חזיר, ולא אוכלים בשר עם חלב, והם אפילו לא מדמיינים לעצמם שבעוף שלהם יהיה מוצרי חלב, ולדעתי הרבה רשתות פשוט נמנעות, רק כדי לא לעמוד בסיטואציה.
מה, לא להדיח כן. אנשים לאכול בשר עם חלב?
לא לחטוף אחר כך תביעה על זה שלא סיפרו.
אוקיי.
אז
רגע, זכלת אצל אהרוני אתמול?
אז זכלתי אצל אהרוני, טעים, פריך, נפלא, הוא עושה נגץ, לא נגץ, פופקורן כזה, אוף טעים, נהדר. הוא יודע לבשל, אהרוני, זה לא מפתיע, זה לא חוכמה. אהרוני היה פה לפני כולנו ולימד את כולנו. ואם הוא לא לימד אותנו, אז הוא לימד את מי שלימד אותנו.
ויהיה פה אחרי כולנו.
הוא יהיה פה אחרי כולנו כנראה. אז כן, אז נפתחו, אוקיי, KFC, אהרוני, אני פתחתי את השישי, ונפתחו עוד כל מיני, אני מרגיש שיש ממש גאות של המבורגריות טובות, וגאות של פיצריות טובות, בגזרת הפאסט פוד.
וגם המשך התפשטות השווארמות, אתה יודע, השנה שעברה הצבענו על זה, כי על הטרנד של השנה היה בעצם התפוצצות של טרנד השווארמה, עם מפגש רמב"ם שנפתחה, ועם איציק הגדול שפתח שווארמה, זה היה בשנה שעברה.
נכון.
לקראת סוף השנה הזאת פתח ארז קומרובסקי, שווארמה נהדרת
כן,
בתל אביב.
לא.
שונה מאוד, כדרכו של ארז, זה פשוט אחר. אחר וטעים ונהדר ונפלא, אבל כפי שאתה שם לב, פחות מדברים על השווארמה, כדרכו של טרנד. אז...
הוא דואך.
הוא דואך. ולהגיד לך משהו?
נו.
אני מתה על שווארמה.
כן.
אבל בסוף, 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 הפיתה הכי טעימה בתל אביב?
נו.
זה ג'סמינו.
וואי, כמה זמן לא אכלתי ג'סמינו.
איך אני אוהבת.
אני אוהבת.
אני פשוט עברתי ליד.
יכולה לגרור אותי באחד בלילה לאכול ג'סמינו.
היה לי סידורים ונקלעתי לג'סמינו.
נקלעתי.
נקלעתי.
היה לי סידורים בצפון העיר ונקלעתי לג'סמינו באלנבי.
וואי, בתי עסק באלנבי הולכים לאכול אותה עכשיו. קשה מאוד. קשה מאוד מה שהולך לקרות באלנבי.
אי אפשר לעשות חביתה בלי לשבור ביצים.
או משהו כזה.
כן.
הזכרת מקודם שאזור הבימה מאוד מאוד מתעורר, אזור קינג ג'ורג' מתעורר. אני רוצה להגיד גם משהו על נחלת בנימין, שהפכה להיות פשוט בלתי.
נכון.
מדרחוב נחלת בנימין. וואו, הוא עמוס.
זה אפילו לא המדרחוב. זה כאילו העריכו את המדרחוב.
מה זאת אומרת, העריכו את המדרחוב?
נחלת בנימין פעם
הייתה. כן, זה לא מדרחוב, זה פשוט, כן, סגרו את הרחוב, את האזור של, שפתוח לכלי רכב.
כן.
אז פשוט הפכו אותו לסגור לכלי רכב בערב.
כן.
כמובן שאופניים חשמליים עדיין יכולים לדרוס אותך ויעשו את זה בכיף.
כן.
תזהרו כשאתם הולכים שם, שאתם לא הולכים על שביל האופניים. אבל זה מקום, על מקום, על מקום, על מקום. זה ממש כאילו כמויות אנשים שאני חושבת שמאז רוטשילד של לפני עשור בערך, לא ראינו כאלה כמויות של אנשים ברחוב. אני מאוד אוהבת את העסקים שנמצאים דווקא בשולי המדרחוב הזה. הזכרתי מקודם את ברוט. Mm-hmm. אז בצד אחד של המדרחוב יש לנו את רדלר, ובצד השני של המדרחוב יש לנו את פרה ואת mm-hmm. הוורמוטריה mm-hmm. של אביקשי, שממש נמצאת בחיבור של המדרחוב הישן, יחד עם הרחוב הסגור לתנועת כלי רכב החדש, אבל זה טירוף שהולך שם בערבים. אז כאמור, יזהרו על נפשותיכם כשאתם הולכים שם ברחוב, תיזהרו, כי יש שם מיליון אנשים. בוא נעשה שנייה הפסקה מלאכול בחוץ, וניכנס קצת עמוק לצלול לתוך האייפון שלנו, המכשיר הסלולרי שלנו.
שמה?
אתה רצית לדבר על בלוגרים.
אוקיי.
אוקיי, מה רצית?
לא הבנתי את זה מההובלה הזאת, אבל בסדר.
לא הבנת את
ההובלה. עכשיו אני מבין, תשמעי.
תשמעי.
אנחנו חיים בספירה של הבלוגרים, אנחנו מהם, אנחנו באים מבלוגרים. כאילו.
אתה בא מבלוגרים.
גם לך יש בלוג להזכירך, ויש בו מלא מתכונים, ויש לך ערוץ יוטיוב שיש בו מלא מתכונים, ומאות אלפי צפיות, ואנשים מכינים אוכל של אפרת אנזל, זה אוף צלוי של סבתא חיה וכו.
בסדר, אני פשוט לא מסתכלת עצמי כבלוגרית, כי הייתי קודם כל עיתונאית, כאילו אני...
בסדר, כל אחד מגיע מאיפשהו.
יש את הבלוגרים שצמחו מתוך הבלוגוספירה, אני צמחתי מבחוץ, ו... הצטרפתי לשם, אבל זה קצת
גם
אחרת.
גם אני, מה, אני צמחתי במטבחים, וכאילו
נכון.
הגעתי לשם.
אוקיי.
אבל מה שקורה עכשיו עם הבלוגרים זה מאוד מאוד מעניין, כי באמת הם נהיו מעצמה. מרגישים את זה כמובן באפליקציות החברותיות. כן, אבל מה שמעניין זה שאם פעם חברות מסחריות היו משקיעות בהרבה מדיות, הם נראה לי עכשיו משקיעות הרבה יותר ברשתות החברתיות ובבלוגרים. אני חושב שההוגה הזאת מאוד מאוד גדלה, פתאום נהיה נבחרות, ונהיה שגרירים, ונהיה שיתופי פעולה לאורך זמן, שזה בסדר. אבל אני אומר, פעם הייתה באה אליי חברה מסחרית, ואומרת, בוא נעשה מתכון, והיא מצלמת מתכון ומעלה, והיא מקבלת כסף ושלום והסתיים.
אוקיי.
היום כבר נהיה עניין של נבחרות, עניין של שגרירים.
רק תסביר לאנשים שפחות מחוברים.
החיבור עם החברה המסחרית הוא חיבור לאורך שנה, שבו כל חודש עולה מתכון, שבו הם מקבלים כל מיני מטלות ומשימות, וכל מיני רעיונות שהם צריכים לחשוב מחוץ לקופסה לאיך להביא אותם. וזה מאוד מאוד מעניין, כי זה גם נותן חיים שקטים לבלוגרים, שמקבלים כסף ויכולים ליצור גם המון המון תוכן בחינם, שזה מרבית התוכן שהם יוצרים, שאנשים צורכים, ויש להם הכנסה קבועה.
נותן להם שקט כלכלי.
נותן להם שקט בראש, אבל גם מהצד השני, האנשים שהעוקבים מקבלים את כל התוכן החינמי, והם יודעים שהוא ימשיך תמיד להגיע.
אני רוצה לדבר שנייה על האחריות של הבלוגרים בתוך הדבר הזה. קודם כל, אני חושבת שזה באמת מבורך שהשיתופי פעולה לאורך זמן האלה, כי בגלל שזה נותן לבלוגרים ביטחון כלכלי, הם יכולים באמת להגיד, אוקיי, עכשיו בשנת 2023, יש לי שני שטאפים, זה המשכורת שזה מכניס לי, ואז אין את המרדף האינסופי הזה אחרי פרנסה, שגורם להם כל פעם לפנות לשטאפ אחר או לחברה אחרת.
נכון.
גם כשאתה מכיר מוצר טוב, וכשאתה בוחר מוצר שאתה מאמין בו, אתה יכול ליצור עבורו תוכן יותר טוב. אבל כאן, אני רוצה לדבר באמת על האחריות של הבלוגרים בתוך הדבר הזה, שאלף, הם חייבים לבחור באמת מוצרים שמאמינים בהם, כי ברגע שבוחרים מוצר שלא מאמינים בו עד הסוף, זה מיד בולט בתוכן. מה שנקרא, רואים את ההזעה.
כן.
ודבר שני, ואני אגיד את זה מאוד מאוד בזהירות, כי גם כי אני ממעטת לעשות שיתופי פעולה ברמה העקרונית, פשוט אני לא אוהבת את זה, וגם כי הפרנסה שלי היא לא משם.
נכון.
כלומר, אני מתפרנס מדברים אחרים, מבחינתי הרשתות החברתיות זה אקסטרה דברים שאני עושה. אז אני אגיד את זה מאוד מאוד בזהירות, אבל אני באמת חושבת שמתפקידו של הבלוגר לבחור שטאפים שבאמת עושים טוב לעולם, ולבחור לעבוד עם מותגים שהם טובים, ושגם לחברה, אבל גם לגוף, גם לנפש, של חברות שהן דואגות לנו כעם. כלומר, יש כל מיני מותגים שוואלה מחרבים את הכלכלה הישראלית, ושלא דואגים לכלכלה הישראלית, אז כאילו, לא חייבים לחבור לכולם. אני לא אנקוב בשמות של חברות מסחריות, כי זה לא התפקיד שלי. אבל אני חושבת שכן די לבחור. אני יודעת שאני, כשאני עושה שטאפ, ואני אגיד את זה בריש גלי, לי כרגע שיתוף פעולה עם מנו וינו, עם חנויות יין, שזה שטאפ שבעיניי הוא מביא ערך, כי אני נכנסת לחנות בוחרת יין, ופשוט מספרת לאנשים איזה יינות טובים הם יכולים לקנות, על מנת שהם ישקיעו את הכסף שלהם במוצר טוב. זה מבחינתי שיתוף פעולה שמביא ערך לעוקב. תכף יעלה שיתוף פעולה נוסף שלי, שזה משהו שמעולם לא עשיתי, איזשהו קמפיין שעשיתי עם שטראוס. ולא הייתי בחיים שלי לוקחת את הקמפיין הזה, אם לא הייתי מאמינה ב-450,000% ששטראוס עומדת מאחורי הערכים שאני מדברת עליהם שם בסרטונים. וזה נורא 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 חשוב, כי מי שעוקב אחרי בלוגר במשך כמה שנים, ומאמין לו, הוא סומך על הבלוגר ועל הבחירה שלו. וזה נורא חשוב. ועוד משהו, אתה אומר לי שאולי אני אומר דברים מובנים אליהם, אבל זה לא דברים מובנים אליהם.
יש הרבה אנשים שנורא מתרעמים על הבלוגרים, חושבים, את יודעת, שהם... לא ניכנס לכל מאחורי הקלעים, אבל עוקב חושב שהוא... אם הוא לא מקבל מתכון ביחד עם הזה, והבלוגר מבקש שייכנס לאתר כדי לקרוא את המתכון, הוא נורא מתעצבן. עצם זה שהוא עושה יותר מדי שטאפים, או שני שטאפים בחודש או whatever, זה גם נורא מפריע לאנשים בעין. זה המקצוע שלהם. של הבלוגרים, אז כמובן בעיניי זה, הבייסיק של א' ב' זה לבחור את השיתופי פעולה שלך בדרך הנכונה, כי אחרת אין לך מאחורי מה לעמוד.
השאלה האם שיתוף הפעולה שובר את החוזה הלא כתוב בינך לבין העוקב שלך. אם אתה רגיל לתת לעוקבים שלך מתכונים של איך להכיל את הילדים באוכל יותר טוב, למשל, או איך בכלל להכיל את המשפחה שלך, שאגב זה ערך שאני מאוד מאוד מאמינה בו, ונורא נורא חשוב לי, אתה לא יכול לקחת שטאפים שמתעסקים באוכל מעובד. אתה יכול, אמרתי יכול, אבל אתה שובר חוזה.
אוקיי.
וזה בעיניי נורא חשוב. ודבר נוסף, זה שאני חושבת שכל בלוגר צריך להתרכז באזורי התוכן שלו. לא להתפזר. אני תמיד מסתכלת נטה צ'רנר, אני בכוונה נותנת דוגמה לא מהעולם שלנו. נטה צ'רנר היא בלוגרית של לייפסטייל ושל אופנה, והיא תמיד תהיה בעולמות שלה. היא אף פעם לא לוקחת שיתוף פעולה שחורג מהמנדט כאילו שניתן לה, או מהמנדט הראשוני שניתן לה. וזה מקסים. ואני מאמינה לכל שטאפ שלה. כי אני יודעת שזה דברים שהיא הייתה עושה גם אם לא נותנים לה כסף. עד די כך אני מאמינה בה. אז אני חושבת שגם בתחום האוכל, זה מתפקידנו לעשות את הדברים האלה, להישאר בתוך המנדט שלשמו התכנסנו.
אוקיי.
מותר אגב להשתנות ולהתפתח, כן? מותר להחליט שאוקיי, אני עד עכשיו עניין אותי רק, לא יודעת, קוקטיילים? נגיד איזושהי בלוגרית, אוקיי? כן. קוקטיילים, ופתאום אותה בלוגרית צעירה בת 20 ומשהו מתחתנת ונכנסת להיריון ועושה ילדים. ברור שסולם הערכים שלה משתנה, ועכשיו היא פתאום תעלה מתכונים לילדים, או אם היא בהיריון תתחיל אפילו לפרסם מבחינתי עגלת ילדים. אבל אני מאמינה לזה, כי זה השלב ההתפתחותי שלה.
האם בלוגרית שהיא מתרכזת באפייה,
כן.
מותר לה לפרסם קוסמטיקה שהיא משתמשת בה? או שזה חורה.
אני חושבת שאם לאורך זמן הייתי רואה שהיא מתעסקת עם זה, אז אני הייתי מאמינה לה. אני חושבת שאם בלוגר היא תמיד, תמיד, תמיד התעסקה בקוסמטיקה ובמראה החיצוני שלה, אגב, אישה שמצטלמת כנראה מתעסקת במראה החיצוני שלה, או גם גבר.
כן, כמוני.
אז אם הבחורה הזאת מתעסקת עם המראה החיצוני שלה, ומאוד מאוד אוהבת קוסמטיקה, אוקיי? ועכשיו היא מחליטה שהיא רוצה להתחיל לקחת שיתופי פעולה בתחום הקוסמטיקה, אין בעיה, אבל את חייבת ליצור אמון עם העוקבים שלך. את חייבת
לפני
עכשיו,
השטאפ.
את חייבת לפני השטאפ, לתת סרטונים עכשיו, או כתבות של 3 חודשים, נגיד, על קוסמטיקה, בלי שום תוכן שיווקי, בשביל שכשתעלי את התוכן השיווקי, יאמינו לך שאת יודעת על מה את מדברת. אחרת זה תלוש.
אוקיי.
ושם זה שבירת חוזה.
אני מבין לחלוטין ומסכים איתך.
אוקיי. Okay. אני שמחה שאתה מסכים איתי.
אז זה עולם הרשתות החברתיות,
כן.
אבל יש מדיות יותר קונבנציונליות.
יותר אנטיקות.
כמו ספרים.
אני אמליץ על 2 ספרים.
אוקיי.
שני ספרים שיצאו ממש לא מזמן, ואני מה זה ממליצה לקנות אותם כמתנה לחג? אחד, זה ספר 4 ארוחות של מונה, מסעדת מונה של מושיקו גמליאלי. ספר בישול מקסים שמחולק ל4 פרקים לפי זמני האירוח, האם זה ארוחת חברים או האם זה ברנץ'.
נייס.
מאוד מאוד נחמד, עם ממש המתכונים של הקלאסיקות של מסעדת מונה. ואני קראתי בעיון את המתכונים, והם מאוד 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 מדויקים. וזה מקסים בעיניי. אני צופה שהספר הזה יהיה מאוד שימושי אצלי במטבח.
אוקיי.
ולאור העובדה שהספר הכי שימושי אצלי היום זה אורנה ואלה, שגם הוא ספר של מסעדה, אז אני צופה שגם הספר של מונה יהיה כזה. הספר הבישול השני זה הספר עוגה לשבת של אבישג שר ישוב, מי שמכיר את הצלמת הזאת שמאוד מאוד פרצה השנה בזכות הצילומים, בעיקר שהיא עשתה באוקראינה. לאבישג באינסטגרם שלה יש מדור שנקרא עוגה לשבת, שכל שבוע היא מכינה עוגה, ויש סיפור סביב העוגה, וצילומים נהדרים שכן היא כמובן צלמת. הספר הזה הוא פשוט יצירת אומנות, מעבר להיכנס ולאפות את העוגות שלה, זה פשוט לקרוא את הטקסטים שלה, ולהסתכל על האסתטיקה של הספר הזה, זה ספר קסום, מתנה נהדרת.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
מה עם תוכניות אוכל? יש משהו מעניין השנה? היה משהו מעניין?
שמי, בואי נעים, הכוכבת, הבלתי מעורערת של תוכניות האוכל, שלא קשורה בשום דבר, בצורה לאוכל, זה בואו לאכול איתי. אני לא מאמין, איך אבישי אמר לי, אני לא מבין, בדיוק הסתיימה העונה החדשה, זה היה 5 שבועות, בואו לאכול איתי, אם לא ראיתם, תראו אתמול, בדיוק אבישי אמר לי, כשזה הסתיים, אני לא מבין למה זה רק 5 שבועות, מבחינתי אני מוכן לראות את זה כל ערב, למשך שארית חיי.
איזה מטורף זה?
זה פשוט התוכנית הכי כיפית, משמחת, ומענגת שיש, היא לא קשורה לאוכל באמת, כאילו האוכל זה רק טיבול.
כן.
אנחנו זה רק תירוץ כמו שאומרים, אבל וואו, איזה תוכנית מענגת, אבל דיברנו ושאלת אותי על הדוב עוד לפני התוכנית, אמרת לי ראית את הדוב, לא ראיתי את הדוב, כן ראיתי את הדוב וכו, ראיתי את הדוב, ואתמול ראיתי גם את הפרק האחרון, ואני רואה בבינג'ים, אני רואה 3 פרקים לפחות ברצף, ווואו, וואה, ווי וואה, כמו שאומרים, זה התחילה בתור סדרה שדיברה על אנשים, היא קרתה בתוך מסעדת סנדוויצ'ים, אבל היא הייתה על ההיסטוריה והיחסים בין הדמויות. המסעדה הייתה רק רקע בעצם לכל מה שהתרחש, ואז בעונה הראשונה יש להם סנדוויצ'יה, בעונה השנייה הם מחליטים לשבור את המקום ולבנות מסעדת עילית, מסעדת שף.
אל תעשה לי ספוילרים, כן?
לא, אני לא עושה לך ספוילרים, אבל זה התמה של כל העונה. ותשמעי, הפרקים האחרונים, היה לי צמרמורת, עלתה לי ממש גלים של רוח נוסטלגית מהימי אורקה העליזים. זה נהיה מין גרסה מודרנית של דינראש, אחד הסרטים הכי אהובים עליי, וזה פשוט מתאר בצורה מושלמת, מושלמת את ההוואי של מאחורי הקלעים של מסעדה, אני ראיתי את זה בהתרגשות גדולה. מי שבאמת רוצה להבין איך זה מרגיש, כמות הלחץ, כמות הפרטים הקטנים שמשתבשים בכל שנייה בתפעול של מסעדה, כמה משקל יש להם על הכתפיים של כל מי שעוסק בדבר, תראו את העונה השנייה של הדוב, מטורף, ו... מי שרוצה לפתוח מקום מסעדה, חושב שזה בוא נבשל, כי אני מבשל נורא טעים, בוא נפתח מסעדה, תראו את זה ותבינו. תבינו למה לא.
תורידו ותצפו וירד לכם. אני תרם צפיתי בדוב, אז יש לי למה לחכות. אני רוצה להגיד כמה מילים על מאפיות, כיוון שבשנים האחרונות דיברנו כמעט בכל שנה על אפייה, וגם השנה נפתחו כמה מאפיות מאוד מאוד חשובות. חגי והלחם עבר לתל אביב, מקיבוץ עינת, וממה שנקרא, כל תל אביב התחילה לאכול לחם מיחידת מורשת, ומוכרים אותו גם בעדינה, וזה באמת נהדר, וזה לא בשביל הפרסומת, אלא זה באמת כי פשוט באמת באמת לחם נהדר. נומי פתחו את המאפייה שלהם, אמרנו את נועה בקריאת ענבים של אלדד שמואלי, ושרק אני רוצה כאן פנייה לבלוגרי הטיולים. לא כל עגלת קפה שמגישה 2 קרואסונים, זה מאפייה מטורפת מדהימה מול הנוף.
ששווה לעצור בשביל המדרך.
ששווה לעצור בשביל... סליחה, בלוגרים כאילו של טיולים, הם מדווחים על פתיחה של עגלת קפה. אבל מי שצופה בזה מהצד השני, אומר, אוקיי, אם סיפרו לי על הפתיחה, זה כנראה מומלץ. אז לא. אני הייתי לפני שבועיים בצפון, בעגלת קפה שהומלצה על ידי לא מעט בלוגרים, והייתה קטסטרופה. אבל אני לא בלוגרת טיולים, אבל יש לי חוש טעם.
אוקיי. לא,
חבל, חבל ש...
אוקיי,
אז, אז אני אומרת, אם אתה בלוגר טיולים, אתה לא רק מדווח על פתיחה של מקום, ברגע שאתה כותב עליו, זה כאילו שהמלצת עליו. תודה ושלום.
אוקיי. טוב, זה כל מה שקרה בקולינריה הישראלית השנה, ואנחנו ממש שנייה לפני החלק השני שלנו.
הבחירות.
הבחירות.
אבל כדי לא להטיש אתכם בפרק של שעתיים, אנחנו פיצלנו את פרק סיום העונה שלנו ל2, ואם אתם רוצים לדעת מהן הבחירות שלנו, מי הוא שף השנה, מסעדת השנה, ארוחת השנה, משלוח השנה, החוויה הקולינרית שעשתה לנו את השנה, ירק השנה ועשב הטיבול של השנה, כן, גם זה, תהיו איתנו גם בפרק הבא. יאללה ביי.
יאללה ביי.